שלום לכולם. טוב, אנחנו ביום הפרידה מימי העיון. יום קשה בגלל העובדה שהוא פרידה, ומתאים גם לפסוקים שאנחנו נקרא, גם לקראת תשעה באב ויום החורבן. בירמיהו למד א', פסוק י' ד', פסוקים שכולם מכירים בעל פה. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. אנחנו אוהבים לשיר את הפסוקים האלה, וגם להתרפק על האימהות של רחל שבאה כאן לידי ביטוי, והביטויים על מה מרוחל שאיפשהו מלווים את ההוואי היהודי הטיפוסי שאוהב מאוד בכי ודמעה. מתאים לגלות, אבל השאלה שעולה כמובן כשקוראים את הפסוקים האלה היא, הרי רחל איננה אמנו, לפחות לגבי רובנו, מהנחה שאנחנו משבטים יהודה או לוי, אז מה ענייננו אצל רחל דווקא? וכל אם אחרת נראה שהייתה מתאימה יותר כדי לבכות על חורבן ירושלים מאשר רחל. אמנם איזשהו קשר, שבט בנימין, לא ברור כמה היו, אבל עדיין דומה שהיא מתאימה פחות מלאה, ודאי פחות מרבקה ושרה בעניין הזה, דבר שנרצה לבדוק אותו כאן. הדבר הזה בהווי שלנו, ויש לו על מה לסמוך, מתייחס באופן ברור מאוד לחורבן ירושלים ולגלות בעקבותיה. איזה חורבן? אם מדובר על נביאים ומדובר על ירמיהו, אז מן הסתם לחורבן הבית הראשון. ונבדוק את זה. כתוב בבראשית רבה, אני אקרא מהדף מקורות שיש לפניכם, מקור אחד: מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת, אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים. הדאו דכתיב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. דרך אפרת הזכירה בתורה, והקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. עדיין לא ברור מהי בדיוק דרך אפרת, ובפסיקתא יש לנו פירוט יותר גדול. מקור שתיים, שאף אני ביקשתי להעלותה על קוברה ולא הניחני הקדוש ברוך הוא. רציתי להביא אותה עד מערת המכפלה, מה שבהחלט היה מתבקש. ולא הניחני הקדוש ברוך הוא, שנאמר והקבריה שם. מהו שם על פי הדיבור? ולמה לפי שגלוי וצפוי לפניו שבסוף בית המקדש עתיד להיחרב, ובניו עתידים לצאת בגולה, והם הולכים אצל האבות ומבקשים שיתפללו עליהם ואינם מועילים להם. וכיוון שהם הולכים בדרך, הם באים ומחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא, ואומרת לפניו, ריבונו של עולם, שמע כל בחייתי ורחם על בניי, ותן לי האוניה שלי. מיד הקדוש ברוך הוא שומע בכל תפילתה, שכן כתב בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. עוד נדבר מהי האוניה שלה ומה הייחוד של רחל. עדיין אני שואל את השאלה, מדוע דווקא מתרפקים בנושא הזה על קבר רחל? קיימת השאלה, מדוע באמת יעקב לא הביא את רחל למערת המכפלה? אפשר גם לקלוט את זה בדברים טכניים. כן, הרי לחנות אותה הוא לא יכול היה, ולהיסחב ימים רבים עם גופה בשמש, אנחנו רואים כמה חם כאן. וללכת איתה עד מערת המכפלה, זה יכול להיות בזיון המת, זה יכול להיות גם דבר בלתי אפשרי, אם לא חונטים את המת. ואנחנו יודעים שמת מצווה קנה מקומו, אבל המדרש מעדיף את ההסבר הזה כדי שרחל תבקש עליהם רחמים כשהם יוצאים בגלות. על מה הדבר הזה מבוסס? נאמר קול ברמה נשמע. אני מדגיש קול ברמה, אנחנו בשיר אוהבים להגיד קול ברמה נשמע, אבל זה קול ברמה. כלומר, לא מדובר על קול רם, הרד"ק אומנם מסביר, קול ברמה נשמע, קול ברמה, כלומר, קול באמצעים רמים נשמע, הקול הזה. אבל כשכתוב קול ברמה נשמע, הכוונה היא לעיר רמה, עיר שנמצאת מצפון לירושלים. איך הדבר הזה מתקשר אלינו? מזוהה היום באי רם, כן? שכונה אחת צפונית לנווה יעקב. שם מזוהה רמה. ואם אנחנו נלך לירמיהו פרק מ', תחילת הפרק, הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני, אחר שלח אותו נבוזרדן רב טבחים מן הרמה, בקחתו אותו, והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים בבלה. כלומר, ירמיהו יחד עם כל מי שנותר בירושלים, כולם מובלים כשבויים, אסורים באזיקים, מחנה השבויים הזה נמצא בעיר רמה, מצפון לירושלים. הולכים צפונה לריבלה ומשם ימשיכו לבבל, הדרך עוברת צפון מזרחה, די מתאים באמת לעיר רמה שנמצאת בצפון מזרח ירושלים, ושם היה מחנה השבויים. ואת הדבר הזה חז"ל קושרים במדרש לכל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, הם שם כולם קשורים באזיקים במחנה השבויים מצפון לירושלים, והם כמובן בוכים מול קבר רחל, ורחל מבקשת בשבילם רחמים בשמיים, ומעט השם הייתה זאת שמחנה השבויים בדרך לבבל יהיה ליד קבר רחל. הדבר הזה מצריך אותנו להניח שקבר רחל נמצא מצפון לירושלים ולא מדרום לה, במקום שבו אנחנו מזהים אותו היום. זה גם מתקבל על הדעת מכמה בחינות אחרות, אבל זה לא מוכרח. ונסתכל במקור שש. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתי בית לחם, רבי מאיר אומר, בחלקו של בנימין בנה מתה. שנאמר, ואני בבואי מפדן בארץ כנען, ואקבריה שם, בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, מתה עליי רחל, ואין אפרתה אלא בית לחם, שנאמר, ואתה בית לחם אפרתה. שומע אני בחלקו של יוסף בנה, תלמוד לומר, יש מענוע באפרתה, מצנוע בשדה יער, מי שנמשל בחית או יער, ואיזה זה בנימין, בלבול גיאוגרפי מוחלט במה שקורה כאן במדרש. מצד אחד אתה מדבר על אפרת ועל בית לחם, אנחנו יודעים שבית לחם היא בית לחם יהודה, כך זה נזכר בתורה, ואנחנו גם יודעים שזה נמצא בנחלת יהודה. ירושלים עצמה מחולקת פחות או יותר צפון דרום בכתף היבוסי, כלומר מה שאנחנו קוראים היום הר ציון, שם מחולק נחל השילוח והמורדות הדרומיים של הר ציון, ומשם דרומה זה שבט יהודה. מהמעלה של הר ציון וצפונה, קווים כלליים, הגבול קצת מתפתל, זה הכל שבט בנימין, אבל בית לחם נמצאת בדרום, אולי מדובר כאן על בית לחם אחרת. אכן בספר נחמיה מופיעה לנו בית לחם במעלה שעולה מנחל פרת צפונה, לא רחוק מהיישוב היום גבע בנימין. יש מי שרצה לומר השערה שחביבה היום על אלה שמטיילים בארץ, שדרך אפרת מציינת את נחל פרת, נחל פרת, או בלשון הערבית ואדי פארה, אבל אין צורך להשתמש, יש לנו היום גם עין פרת וכולי, נחל שקל מאוד לזהות אותו היום, כאשר אנחנו נוסעים מירושלים צפונה בכביש 60, מגיעים, עולים לחיזמה, הלוא היא עזמוות המקראית, הכביש יורד לתוך נחל ועולה לגבע בנימין. הנחל שהכביש יורד אליו לפני שעולה לגבע בנימין, הוא נחל פרת והוא ממשיך עד מה שנקרא בערבית ואדי קלט, אבל אצל הערבים בדרך כלל כל קטע של נחל יש לו שם בפני עצמו, ואז ואדי פארה, אחר כך ואדי פואר, לפני כן ואדי חיזמה, אחר כך ואדי קלט, אבל זה כולם בעצם במושגים שלנו אותו נחל, והוא נחל פרת המקראי, שמופיע לנו בכמה וכמה מקומות. ירמיהו יורד לפרת כדי לטמון שם את האזור שלו, ודאי שהוא לא הולך לנהר פרת, כמו שהסבירה אברבנאל, אברבנאל לא היה בארץ, מה, ילך עד נהר פרת כדי לטמון את האזור שלו, ואחר כך ילך לנהר פרת כדי להביא את האזור שלו, לא סביר, הוא הולך פרטה, הולך לנחל פרת, שנמצא ממש ליד הבית שלו, שהרי הוא גר בענתות. נחל מאוד מוכר היום, עין פרת וכדומה, ייתכן שנחל פרת הוא מה שנזכר דרך אפרת, ואולי היה שם מקום שנקרא אפרת, ואנחנו מדברים על נחלת בנימין. יש שם עיר שנזכרת כאמור בספר נחמיה שנקראת בית לחם. יש היום גם מקום שמנסים לזהות את קבר רחל שם בקוב אורבני ישראל. נמצא שם בוואדי הזה כאמור כשיורדים מחיזמה ועולים לגבע בנימין. יש שם בדרך כלל פקק גדול, אז ניתן להסתכל קצת בזמן של הפקק הזה, להסתכל מזרחה. וניתן לראות שם את מה שנקרא קוב אורבני ישראל. זה מתאים לדעתו של רבי מאיר, שאומר בחלקו של בנימין בנה מתה. המקום הזה, קוב אורבני ישראל, מהנחה שהוא נכון, הוא אכן נמצא למרגלות העיר רם, שהיא רמה, ואם כן, אם מחנה השבויים הוא בעיר רמה, אז רחל ממש נשקפת בצד השני של הכביש, ויכולה להתפלל על בניה, וזה כאמור מתאים לתיאור מחנה השבויים של נבוזרדן בעיר רמה. יש לנו גם דעה אחרת, והיא אצלנו מקובלת יותר, והיא הדעה, בספרים מופיע כאן, רבי מאיר אומר בחלקו של בנימין, אבל אם אנחנו נסתכל בתוספתא, וזה במקור חמש, כיוצא בדבר אתה אומר בלכתך היום מעימדי, אין נאמר בספר שמואל, אין צורך לדפדף, אני אקרא בשמואל א' פרק י' את הפסוק, שם נותן שמואל אותות לשאול, כתוב הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד, אני קורא בפרק י' פסוק ב' בשמואל א', מי שבכל אופן מתעקש לפתוח, בלכתך היום מעימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין בצל צח. ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. את האתונות נשאיר לשיעור הבא שלי היום בצהריים. אני עוסק שם קצת באתון, אבל אתון אחרת של בלעם. וכאן מה שנאמר עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח, לכאורה תומך בשיטתו של רבי מאיר, שהכל בשבט בנימין, התוספתא מתרצת את זה. כיוצא בדבר אתה אומר בלכתך היום מעמדי וכולי בצל צח, היכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצל צח, והלא לא נקברה אלא בבית לחם, והרי סתם בית לחם, כתוב, הקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. בית לחם חלקו של יהודה, שנאמר ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת ואין אפרת אלא חלקו של יהודה, שנאמר ואתה בית לחם אפרת הצעיר להיות באלפי יהודה, שוב הכל מוכח מן הפסוקים, אלא אמר לו, עכשיו שאני מדבר עמך, הינם עם קבורת רחל. אתה הולך והם באים ומוצא אותם בגבול בנימין בצל צח. כלומר, מצאת שני אנשים הנמצאים עכשיו בקבורת רחל, ואתה תמצא אותם בגבול בנימין בצל צח. אתה הולך, הם הולכים, תיפגשו. יש לזה ללא ספק משמעות גדולה, שמי שהולך להיות מלך משבט בנימין, אנחנו עוד ניגע בזה, פוגש שני אנשים שבאו מקבורת רחל, אבל על פי הדברים הנאמרים כאן, ובכן קבר רחל נמצא בשבט יהודה, אולי במקום שאנחנו מסיים אותו היום, אם כי תחילת המסורת על הקבר שאנחנו מצויים, מכירים אותו היום, שאנחנו מכירים היא מסורת נוצרית, של אובספיוס, אחד מראשי, מאבות הכנסייה, אבל יש להניח שהוא עצמו לקח דברים ממסורת יהודית, הם אצל אירונימוס, אבל הם שניהם נוצרים, זה נדמה לי שרק אצל אירונימוס, אצל אחד משניהם, שכחתי כרגע, אבל שניהם נוצרים, אבל יכול להיות שלקחו ממסורת יהודית, והמסורת הזאת היא עונה על מה שהיום קבר רחל, נחלת יהודה, מדרום לירושלים. בסדר, אבל אם קבר רחל נמצא במקום שאנחנו מזהים אותו היום, אז מה עניין בני ישראל שהולכים מירושלים צפונה, איפה הם פוגשים את רחל? אם רחל קבורה מדרום לירושלים. על כורחנו, אם אנחנו רוצים ללכת בעקבות המסורת שקבר רחל נמצא מדרום לירושלים, אז המדרש הזה על רחל שבוכה על בניה שיוצאים בגלות, איננו יכול לעלות על גלות הבית הראשון שהם הלכו צפונה. מסתבר כאמור שהמדרש בונה על העיר רמה שראינו כבר שהיא מחנה השבועים, אבל אפשר שהמדרש מתכוון לגלות אחרת. קבר רחל עשוי להתאים לדאבוננו הרב לחורבן הגדול, לשבר הגדול עם התבושה במרד בר כוכבא. האסון היה היום, אנחנו מדברים על הרוגים במיליונים, שני שליש מהעם היהודי, למעלה משני מיליון יהודים נפלו שם, והיו גם שבועים רבים. במקורות הרומאיים אנחנו מוצאים שמכרו שבועים, שבוי נמכר לעבד עולם תמורת מנת מספור של סוס ליום. כלומר, היו כל כך הרבה שבועים ופשוט הם נמכרו בזיל הזו לעבדי עולם תמורת מנת מספור לסוס שהרומאים היו צריכים. שוק העבדים הגדול היה באילנין. אילנין מזוהה היום במה שאנחנו קוראים אלוני ממרא. אני חושב שכל האנשים כמוני כבר מזמן לא היו שם. פעם היינו נוסעים דרך שם לקריית ארבע. מזכיר למבוגרים כאן את צומת הזכוכית. צומת הזכוכית פונים שמאלה, רואים שם חפירות גדולות מאוד, עם אבנים גדולות מאוד, מה שנקרא חירבת אילנין המזוהה עם אלוני ממרא. שם במקום הזה, אולי במסקוביה, האילן הגדול, על מה שפעם היה דרך השלום, כשהם נוסעים בבית חגי, לא יודע מי זוכר את זה בכלל, היום הכל בכבישים עוקפים, אבל באחד המקומות שם היה שוק העבדים הרומאי הגדול, יש לנו תיאורים קשים ביותר של מכירת העבדים היהודים שם, נמצא איפשהו באזור חברון, אם הובלו מירושלים, אולי אפילו מביתר לחברון, יש איזשהו היגיון שיעברו בקבר רחל שלנו, מביתר קצת יותר קשה, אבל מירושלים זה אפשרי, ועברו דרך קבר רחל, ושם רחל מתפללת עליהם, ומדובר כאמור במחנה השבועים הגדול של אחרי מרד בר כוכבא. האם יש קשר? אולי. בואו נבדוק. נראה מקור שמונה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף. אנחנו מכירים את זה מהפיוט אלה הזכרה. מה, לאן זה הולך? הקשר הזה בין עשרה הרוגי מלכות לבין מכירת יוסף, מאיפה זה מתחיל? ובכן, מקור תשע. אמרו, 12 אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפטרוס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמן. כלומר, העניין הזה שכבר מתחיל להזכיר לנו את מכירת יוסף, שלא נהגו כבוד זה בזה, ודי ברור לנו ש24 אלף תלמידי רבי עקיבא שנהרגו, זה כנראה קשור למכה הגדולה במרד בר כוכבא, שתלמידי רבי עקיבא נטלו בו חלק פעיל. הרמב״ם אומר שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, ודרש עליו את הפסוק, זה מופיע כבר בתלמוד הירושלמי, דרך כוכב מיעקב, דרך זה על בן קוזיבה. אנחנו כבר מתחילים להתקרב, אני הולך למשהו שנראה לי איכשהו, נראה אותו, אם הוא מתאים, ואני קורא מקור 10 באבות דרבי נתן. כשחלה רבי אליעזר, מזכיר לכם את המעשה שמופיע בבבא מציעא בדף נ"ט, לא הבאתי אותו כדי שלא להאריך פה, אבל אני חושב שכולם מכירים אותו, המחלוקת על תנורו של אחנאי, שרבי אליעזר חלק על כל חכמי ישראל בעניין, והתעקש על דעתו, ואמר אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב במקומו, אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח, נעקר אמת המים במקומה, אם הלכה כמותי קירות בית המדרש יוכיחו, התחילו ליפול, גער בהם רבי יהושע. סבור שבא כל המחלוקת הזאת וכל ההתעקשות של רבי אליעזר ושיקבלו את דעתו שהייתה דעת יחיד, לא מצא חן בעיני החכמים, נמנו עליו וברכו. ברכו, כמובן לשון סכין האור, החרימו אותו, ורבי אליעזר היה תנא המוחרם. לא יכול היה להגיע ליבנה, לא יכול היה להגיע לישיבה, יש לנו על זה הרבה סיפורים. כן, תלמידיו שאל אותם מה חידוש נאמר היום ביבנה, ומתלהב מאוד מהחידושים. ויש לנו הרבה סיפורים מאוד כואבים על החרם שהוטל על רבי אליעזר. הדברים לא היו פשוטים גם כנראה בשמיים, ומופיע לנו על רבן גמליאל, שהיה בא בספינה, והספינה נכנסה לסערה ורגש עליו גל, לבלעו אמר גלוי וידעו לפניך שלא עשיתי לכבודי ולא לכבוד בית אבי, הוא היה נשיא הסנהדרין שנידו את רבי אליעזר אלא כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, נח היה מזה פה. אבל הגמרא מספרת בסופו של דבר שרבי אליעזר פעם אחת אשתו לא יכלה להשגיח עליו ונפל על פניו ויצא שופר שמת רבן גמליאל. כלומר גם בשמיים כנראה לא היה פשוט עליו. וגם במסקנות של הגמרא החרם על רבי אליעזר איננו דבר המובן מאליו בשום פנים. היה צריך להחרים, לא היה צריך להחרים. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. בואו נקרא את מה שכתוב באבות דרבי נתן, בפרק כ"ה. נון וו א' זה נוסחה א', יש שתי נוסחות לאבות דרבי נתן. כשחלה רבי אליעזר, כוונה את החולי שבו הוא עמד למות. אמרו אותו היום ערב שבת היה, ונכנס רבי עקיבא וחבריו לבקרו, ראו שהוא מת, נכנסו לבקר אותו. כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, דילגתי על הסיפור עם התפילין, לא קשור כרגע אלינו, נכנסו וישבו לפניו בריחוק ד' אמות. מדוע בריחוק ד' אמות? כיוון שברגע שהוא מוחרם, מנודה, אסור לשבת בסמוך אליו. והיו שואלים אותו בתהרות, בתומעות, במקוואות, אזכיר לכם שגם השאלה בתנורו של אחנאי הייתה בתהרות, אמרו לו רבי, מה הוא זה אמר להם תמה, מה הוא זה אמר להם טהור, והיה משיב על תמה תמה ועל טהור טהור, לא היה מי שהיה כמו רבי עקיבא בקי במסורת העתיקה של ההלכות. אחר כך אמר רבי אליעזר לחכמים, תמה אני על תלמידי הדור, שמה יאנשו מיטה לשמיים. אמרו לו רבי, מפני מה? מה עליי מפני שלא באו ושימשו אותי? שוב, לא, הכוונה לא הגישו לי כוס קפה, לשמש תלמיד חכם, המשמעות היא כמו שהיום קוראים שימוש, כן? לשבת אצלו, לראות איך הוא פוסק את ההלכות, ורבי אליעזר שהיה בקי במסורות יותר מכל אדם אחר, אז ברגע שלא שימשו אותו, אז תורה רבה מאוד נגזלה מעם ישראל. ואחר כך אמר לעקיבא בן יוסף, עקיבא מפני בא, לא באת לפניי ושימשת אותי. אמר לו רבי, לא נפניתי, לא היה לי זמן, זה כמובן תירוץ, הוא היה מוחרם. אמר לו, תמה אני עליך אם תמות מיטת עצמך. ויש אומרים, לא אמר לו כלום, אלא כיוון שאמר רבי אליעזר לתלמידיו, כך מיד נמס דמו בקרבו. אמר לו רבי עקיבא, מיטתי במה? שאל רבי עקיבא את רבי אליעזר, מיטתי במה? אמר לו, שלך קשה מכולן. שוב, שאלת עשרה הרוגי מלכות עולה פה, ואולי גם הקשר בין עשרה הרוגי מלכות לבין מכירת יוסף, יש כאן מעין הדבר הזה, הייתי אומר, בחכמים המחרימים את רבי אליעזר, מוציאים אותו מתוכם, מנדים אותו ואינם מקבלים אותו לחברתם. יש משהו הדומה למכירת יוסף, וכשרבי אליעזר מבטיח להם את העונש הגדול, מותו של רבי עקיבא היה בעקבות התבושה במרד בר כוכבא שדיברנו עליו קודם, ורובם של 10 הרוגי מלכות, יש מחלוקות בדיוק מי הם היו, אבל רובם, ודאי רובם של 10 הרוגי מלכות, מיתתם הייתה בעקבות גזרות אדריאנוס, מכוח גזרות אדריאנוס, אחרי כישלון מרד בר כוכבא. כאמור, אולי גם המדרש הקושר את קבר רחל קשור, כמו שאמרנו, במרד בר כוכבא, מה שיכול להסביר את הצד הדרומי של הדבר הזה. הבאנו שתי אפשרויות לגבי הפורענות שרחל מבקשת על בניה, תלוי כאמור אם נקברה בצפון או נקברה בדרום, אבל עצם העובדה שכבר יש יותר מאפשרות אחת ויש שתיים, אז בואו נעיז ונעלה אפשרויות אחרות למה הכוונה. כן? אם כבר ראינו שחורבן המקדש הראשון הוא רק אפשרות אחת, אז בואו נעיז ונעלה אפשרויות אחרות מה הכוונה. רק לדבר שבעיניי נראה הבולט ביותר, והוא לא חורבן ירושלים, אלא חורבן שילה. חורבן שילה היה אסון גדול. אני לא יכול לשמות אותו לחורבן ירושלים, אבל בכל אופן אנחנו מדברים על 50,000 הרוגים. זה הרבה. זה לא הרבה, זה המון. זה לא כמו חורבן המקדש, זה המון. כששילה חרבה, אז עמדנו בלא מקדש 57 שנים עד תחילת בניין הבית, זה לא רחוק מ-52 שנה שהיו בין חורבן הבית הראשון לבין שיבת ציון. כלומר, מבחינה זאת זה היה אסון שנחרט בצורה חזקה מאוד. יש לנו השוואות רבות במקרא בין חורבן שילה לחורבן ירושלים. אני לא אתן אותם כרגע בגלל שדבר כזה עלול להכשיל אותי פה בהתחפרות שתיקח לנו הרבה זמן. אבל יש הרבה מאוד השוואות בין חורבן שילה לחורבן ירושלים. אגע אולי באחת, אתם לא תאהבו את זה. כל מי שפה מיער המור סביבותיה מתבקש לצאת לחמש דקות הפסקה. אבל אם ניקח תהילים עין תת, אני אומר את עניות דעתי, תהילים עין תת שנתחבטו בו רבים. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, שח חסידיך לחי תו ארץ, שפקו דמם סביבות ירושלים, ואין קובר. איך נכנס מזמור בתהילים, איך מתאר את חורבן המקדש, כשספר תהילים נכתב על ידי דוד המלך, ועשרה זקנים, איך נכנס כאן מזמור שמתאר את חורבן המקדש, כשאנחנו מדברים על כמעט 500 שנה אחר כך. טוב, אפשר להגיד, ברוח הקודש עדיין לא קרה, לא סדיר כל כך. אפשר להגיד, יש מזמורים מאוחרים ויש מזמורים מאחורים. על נערות בבל זה מזמור מאוחר. אבל לבוא ולהגיד על זה מזמור מאוחר קצת קשה, בגלל שכאן המזמור לא מתחיל כאן על נערות בבל, אלא מתחיל מזמור לאסף. אסף הוא איש ידוע, הוא משורר מתקופתו של דוד. נסתכל במזמור עין ח' שמופיע לפניו. אני מתחיל, לא נקרא את כל המזמור, כי זה ייקח את כל השיעור, אבל נתחיל מפסוק נ"ט. כן. שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם. ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביצר, ויסגר לחרב עמו ונחלתו יתעבר, בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא הוללו, כהניו בחרב נפלו, ואלמנותיו לא תבכנה. מדובר כאן במזמור הזה על חורבן שילה. איפה אנחנו? במזמור עין תת. בואו נעבור למזמור פי. והוא ממש קשור אליהם. למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור. רואה ישראל האזינה. נוהג כצון יוסף. יושב הקרובים הופיע. המילים יושב הקרובים כבר רומזים לנו למה? זוכרים ודאי שחורבן שלא החל כשהוציאו את אהרון עם שני הקרובים. הוציאו אותו למלחמה ואהרון נפל בשבי הפלישתים. שמואל א' פרק ד'. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך הולכה לישועת עלינו. שוב, איפה נמצאת שילה? היא נמצאת בעצם בקרב הנחלות של אפרים מדרום, סליחה, של בנימין מדרום, אפרים שבו נמצאת שילה ומנשה בצפון. זה נמצא בתוך חבילת הנחלות, אפרים, בנימין ומנשה. תזכירו לי מי הם אפרים, בנימין ומנשה. בני רחל. שימו לב, מי שמופיע כאן זה בני רחל. לפני אפרים ובנימין ומנשה הורד גבורתך הלוכה לישועת עלינו, אלוהים השיבנו וירפנך ונבשע. אדוני אלוהים צבאות עד מתי ישנת בתפילת המלך, יאכלת מרי לחם דמעה ותשקם בדמעות שליש, תשימנו מדון לשכננו ואויבינו לעגולמו. אלוהים צבאות השיבנו וירפנך ונבשע, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, פינית לפניה ותשרש שורשיה ותמלא ארץ. מזכיר לכם את הברכה שאמר יעקב ליוסף, כן? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי אשור, זה תיאור של גפן, הכל. כוסו ערים צילה וענפי הארזאל, תשלח קצירי עד ים ונהר יונקותיה, למה פרצת גדריה והרוע כל עברי דרך. בואו נראה, אלוהים צבאות שובנה, בית משמיים ורף קוד גפן זאת, דילגתי שני פסוקים. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. מה זה? בנימין, שומעים? ימיניך ועל בן. בהמשך, תהי ידך על איש ימיניך, ועל בן אדם אימצת לך. שוב, ימין בן. כלומר, יש לנו כאן יוסף, בנימין, לפני כן אפרים, בנימין ומנשה. אני יכול להוכיח שגם המזמור הבא, אבל לא, 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 לא משנה כרגע. אבל יש פה קינה על חורבן שבטי אפרים, בנימין ומנשה, שזה חורבן שילה. אם מזמור עין ח' עוסק בחורבן שילה, ומזמור פ' עוסק בחורבן שילה, אני מעלה את האפשרות שאולי גם מזמור עין ת', ואולי, אני לא בא להגיע חלילה, כן? אולי מה שאמור להיות זה נתנו, לא שמו את ירושלים לאיים, אלא שמו את שילה לאיים. שילה, ירושלים, כבר לא כל כך שונה, ואי בשלם סוכו ומונתו בציון, אולי ואי בשילה סוכו ומונתו בציון, שלם נמצאת ממש קרוב, זה גם בתורה נמצא כך, כלומר בהחלט יכול להיות המזמור נאמר על שילה, לימים. הוחלפה שילה בירושלים בחורבן, ואז על ידי משוררים מאוחרים הוחלפה מילה אחת משילה לירושלים. מכל מקום דבר אחד עולה כאן, חורבן שילה הוא חורבן רחל ובניה. ואז אולי דווקא בחורבן שילה רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אני רואה שלא השתכנעתם, אז בואו ניתן את הפסוק האחרון בעניין, ונפתח בשמואל א', פרק ד', שם יש כל התיאור של חורבן שילה. נראה פרק ד', פסוק י"ז בשמואל א', ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, ואהרון האלוהים נלקחה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא הכוחנית בעד יד השער, ותשבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש בכבד, והוא שפטתי תשראל 40 שנה, מדובר כאן על אלי. נמשיך. וחלתו אשת פנחס, הרע ללט, ללט, ללדת, כדבר אפרים רטט, נשאו בישראל, כן? אפרים אמרו סיבולת, אנחנו יודעים, הדיבור שלהם לא היה חלק. וחלתו אשת פנחס הרע ללט, ותשמע את השמועה, אל הילקח ארון האלוהים ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה, וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שטה ליבה, ותקרא לנער, מזכיר לכם משהו? מותה של רחל. כלומר זה כתוב בסגנון ברור מאוד של מותה של רחל, כשהיא מותירה בן יתום ומבכה על בניה, והיא יודעת בשעת מותה שהיא משאירה שני בנים יתומים בקרב חבורה של אחים די עוינים, והיא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מתתי, תשמור אתה עליהם. שוב, אם זה לקוח מכאן, אז ייתכן שרחל מבכה על בניה מתייחס לחורבן שילה. כמובן כל מה שאני אומר לא יעלה על הדעת ולא יכול להיות בשום פנים באופן נכון. כולל, יהיה עוד שלב, אבל לפחות בשלב הזה. מה שאני אומר לא יעלה על הדעת ולא יכול להיות בשום פנים באופן נכון. כי מה לירמיהו שנמצא בימי חורבן הבית, להתחיל לספר לנו סיפורים על מה שקרה לפני 450 שנה. על רחל מבכה על בניה, מה יש לו עם הסיפור הזה? אבל כבר יש לנו איזה רמז, אני עוד אחזור שהסיפור הזה כן נכון, אבל כרגע אמרתי שהוא לא יעלה על הדעת, אבל הדבר הזה כבר נותן לנו איזשהו רמז שאנחנו צריכים לחפש את הבעיות אצל בני רחל, ולא אצלנו, ולא בחורבן הבית. בואו נלך ונראה את הפרק כולו, ירמיהו למד א', פרק מוכר לנו היטב, מהפטרת יום שני של ראש השנה. ירמיהו למד א'. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדית ופרק ויצאת בכל משחקים, עוד תתיך גרמים בהרי יהודה נטעו נוטים, סליחה, עוד תתיך גרמים בהרי שומרון. נטעו נוטים וחיללו. כי יש יום קראו נוצרים בהר, בהר אפרים. קומו ונעלה ציון. כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. נמשיך, כן, נדלג לפסוק זין, הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מירכתי הארץ, בא מבאר ופיסח הרב יולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה, ובכי יבואו ותחנונים מוביליהם. הוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכור יהיו. אנחנו ממשיכים, אני מדלג. הגענו לפסוק י' ד' כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם לבניה כי איננו. כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נו בניי ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נו בניי ושבו בנים לגבולם. שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, ישרדני ויבשר כעגל לא לומד. השיבני והשובה כי אתה אדוני אלוהי, כי אחרי שבי ניחמתי ואחרי עבדי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נעוריי. הבן יקר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דבריבו זוכר זכרנו עוד, על כן אמרו מאי לא רחם רחמנו נאום אדוני. גבירותיי ורבותיי, אי אפשר לפספס את זה. מדובר כאן על שיבת עשרת השבטים, ולא על שיבת מלכות יהודה. עשרת השבטים נקראים בנביאים אפרים. אפרים הוא היה העיקר. המלכות נקראת מלכות אפרים, המלכים היו רובם הגדול מאפרים. מדובר כאן על שיבת עשרת השבטים. בואו נראה יותר טוב על מה מדובר, אבל נראה ממש בקצרה על קצה המזלג. נפתח בפרק ג' בירמיהו. פסוק ו'. ויאמר אדוני אליי בימי יאשיהו המלך, ראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכי על כל הר גבוה ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם. מדבר אליו בימי יאשיהו, שוב זה פרק ג' פסוק ו', מדבר על מה שעשתה משובה ישראל, מדבר פה על שבטי ישראל. ואומר אחרי הסודת כל אלה אליי תשובה ולא שבה ותרא בגודה אחותה יהודה. כלומר, מדבר כאן על שתי אחיות. במושגים שלנו, רחל ולאה. או אפרים ויהודה. תמיד אפרים לא יקנה יהודה, יהודה לא יעצור את אפרים. כל מקום זה אפרים ויהודה, עץ אפרים ועץ יהודה ביחזקאל. אנחנו מדברים על זה, ותרא בגודה אחותה יהודה, וארא כי על אודות אשר ניאפה משובה ישראל, כלומר, עשרת השבטים, וארא כי על אודות אשר ניאפה משובה ישראל שילחתיה, ואתן את ספר כתותיה אליה, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך ותיזם גם היא. והיה מכל זנותה ותכנף את הארץ ותנף את האבן ואת העץ. וגם בכל זאת לא שווה אליי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר נאום אדוני. מסקנה הראשונית, מה נגיד? אם אפרים גלה, אם משובה ישראל גלתה, כל שכן, שיש להחריב את ממלכת יהודה, נכון? זוהי לכאורה המסקנה המתבקשת. אבל אפשר גם להסיק מסקנה הפוכה, ומה היא? אם ממלכת יהודה שהרשיעה לעשות עדיין קיימת במקומה, אז כל שכן שאנחנו צריכים להחזיר את עשרת השבטים. זאת גם הסקנה שעולה. וזה מה שאומר, ויאמר אדוני אליי, צדקה נפשה משובה ישראל מבוגדי יהודה. הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת שובה משובה ישראל, נאום אדוני לא אפיל פניי בכם, כי חסיד אני נאום אדוני לא יתר לעולם. לא אתור לעולם. ממשיך, נדלג לפסוק י"ח, בימים ההם ילכו בית יהודה אל בית ישראל, ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם, וכולי 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 וכולי. הגמרא מסכת אחרכין אומרת על עשרת השבטים, ירמיהו החזירן ויושיהו מלך עליהם. כלומר, היה מפעל גדול, כמו בימינו שאנחנו מכירים, אנחנו יכולים להאמין כאלה דברים, יש מפעלי קיבוץ גלויות גדולות, גדולים. היו בדורות האחרונים, כולל אנשים אחרי ניתוק של 3,000 שנה, הגיעו אלינו מאתיופיה, מהודו, ממנשה, מכל מיני כאלה דברים, היה גם קיבוץ גלויות בתקופתו של יושיהו, ירמיהו שהלך להחזיר את עשרת השבטים. הנבואה כאן מתארת את זה במגילת נבואות הנחמה, נבואת כאמר השם מצא חן במדבר עם שרידי חרב שקראנו קודם, מתייחסת לחזרת עשרת השבטים, אפרים, 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 הרי שומרון, קראו נוצרים בהר אפרים, כי הייתי לישראל לאב אפרים בחוריו, שמעתי את אפרים מתנודד, אבן יקיר לי אפרים, רחל היא כמו בשירים של ילדותינו, היא הסבתא של אפרים. כלומר, אנחנו מדברים בחזרת עשרת השבטים, מי בוכה עליהם? רחל. היא האם המיוחדת אליהם, כל השאר, יש להם גם שבט יהודה. רחל כאן בוכה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לה, מיניך הולך מבכי ועינייך מדמעה, ואומר, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם, הם שווים. מדובר כאן על חזרת עשרת השבטים בימי יושיהו המלך. יחד עם זה, שתם סברבה, כן? יחד עם זה, אני מניח, וזה חשוב אלינו מאוד כשנחזור להשערות האחרות שאלינו, אני מניח שהנבואה הזאת נאמרה כאן לא פעם ראשונה. וזה קורה אצלנו, שנבואה נאמרת, מתחדשת, נביאים לוקחים מנביאים אחרים, ומביאים את הדבר הזה גם לתקופתם. בואו ניקח רק בתור דוגמה, דוגמה קצרה מאוד, דוגמה קצרה בתור שאני יכול להבין, נסתכל בישעיהו תתוו. שם יש נבואה שנקראת מסע מואב, ויש תיאור גדול של חורבן ערי מואב. מי אומר את זה? ישעיהו. מתי אומר את זה? כנראה קשור למצור סנחריב, ימי חזקיהו, מדבר שם ישעיהו על חורבן ערי מואב. הדברים מזכירים אירועים מאוד מאוד עתיקים, שהיו כנראה בימי אלישע הנביא, לא ישעיהו, והקשר ישעיהו ואלישע הוא לא קשר מקרי, לא ניכנס לזה כרגע, אבל נקרא, אחרי שהוא מדבר על חורבן ערי מואב, בפרק ט"ז פסוק י"ג, הוא אומר, זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז, ועתה דיבר אדוני לאמור בשלוש שנים כשני שכים, ונקלע כבוד מואב וכל ההמון הרב הרב, ושאר מעט מזער לא חביר. כלומר, הוא עצמו אומר, הנבואה שאמרתי עכשיו על מואב, היא נבואה שנאמרה על מואב מזמן כבר. ועכשיו זה עומד להתקיים. כלומר, הנבואה לא התקיימה בימי אלישע הנביא, לא משנה, ימי מאישע מלך מואב, אני לא נכנס לזה כרגע, זה לא התקיים אז, זה עומד להתקיים עכשיו. יש לנו נבואות שמסיבות כאלה או אחרות לא התקיימו בזמנו, אבל עתידות להתקיים מאוחר יותר. כאן יש דוגמה, אנחנו לא נעסוק במסע מואב, אנחנו נשוב לירמיהו. נבואת מצא חן במדבר, שבה נאמר קול ברמה נשמע. אני אגיד לכם לפחות מה האוזן המצלצלת שלי שומעת. קודם כל אני תמיד תופס את הנביא על שגיאות בדקדוק. אברבנאל כתב על זה שמיהו לא ידע טוב. לא, בואו נעזוב אותו. קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. העברית פה לא כל כך טובה. על בניה כי איננו. אני לא יודע למה מצלצל לי כל הזמן באוזן, בניה איננו, בניה איננו. מצלצל לכם? בן עוני. לא יודע למה מצלצל לי בראש בן עוני. בתוך כל הסיפור הזה, רחל לא הכירה את השם בנימין, השם בנימין נקרא אחרי מותה, היא מכירה את בן עוני. זה הבן שלה. סליחה? זה כדי להוביל לשם אני צריך שיעור שלם, אבל זה נכון שזה נאמר כאן. טוב, אני כתבתי איזה פעם שהיא הייתה חיה בתקופת מכירת יוסף, אבל זה סיפור משובח מאוד. לכאורה הילד איננו נאמר כבר אחרי שמתה, אבל בניה כי איננו מצלצל יותר מדי. בן עוני, שוב, תמיד הוא נקרא בנימין כיוון שזה השם שנתן לו אביו, אבל כאן הרי לא מדובר על יעקב, אלא מדובר על רחל. נראה אם לצלצול שאני אומר יש כיסוי. בואו נקרא שוב את הנבואה. לא את כולה, אבל נקרא בכל אופן. פסוק ג' עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל. עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים. עוד תתחרמים בערי שומרון, עוד תמונותים וחיללו. אז תשמח בתולה במחול, בחורים וזקנים יחדיו. מזכיר לכם משהו? הבנות המחוללות בקרמים, בפרשת פילגש בגבעה, מי שלא זוכר, בואו נקרא, שופטים פרק א'. אי אפשר להתעלם, זה פשוט... מצלצל בכל פעמון הדבר הזה. ובכן, פרק א' פסוק י' ת' ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה, ויצבו את בני בנימין לאמור, לכו וערבתם בקרמים, וראיתם, והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחולות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש מבנות שילו והלכתם ארץ בנימין וכולי וכולי וכולי. הסיפור הידוע של הבנות המחוללות בשילו, סיפור שגאל את שבט בנימין משממונו ושאפשר לו להמשיך ולהתקיים כיוון שנשמדה אישה משבט בנימין. גם אם נרצה לעצום את העיניים ולאטום את האוזניים, אי אפשר שלא לראות את הפרק הזה מצלצל בנבואתו של ירמיהו. מה שאצלי מעלה את ההשערה, שהנבואה כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה וענה לנחם על בניה כי איננו, הבן שרחל מבכה עליו הוא בנימין. נסביר קצת את הדברים. שוב, ראינו את הסיפור חוזר על עצמו בקלתו אשת פנחס, שקרא ללדת ומתה בלידתה, אל תראי כי בן ילד, כמו שנאמר כאן, אל תראי כי גם זה לך בן. הדבר הזה מחזיר אותנו לשאלת, מהי זכותה הגדולה של רחל? יש סיפור אחד ידוע, ואנחנו מכירים אותו, בואו נראה בהתחלה, מקור שלוש, גמרא בבבא בתרא. אלא אמר לה, יעקב לרחל, מן שבת לי, תנשאי לי, אמרה לו, אין, כן, אני אנסה לך, מי הוא אבא רמה הוא ולא אכלת לה. אני אנסה לך, אבל תדע לך, אבא שלי רמאי, אתה לא יכול... אמר לה, מהי רמאותי? מה הוא? אמרה לה, אית לי אחתה דקשישה מיני, יש לי אחות שמבוגרת ממני, ולא מנסה בלי מכמה. כן, הוא לא יסכים לתת לי להינסה, לפני שהיא תינסה, כלומר, היא חזתה את הרמאות הזו. אמר לה, אחיו אני ברמאות. כן, גם הוא מרמא... כמו שאנחנו יודעים, גם אני יודע לרבות. כן, כלומר, היה לנו פרשה אחת קודם. כן, הוא מרמה גם אני מרמה. מסר לה סימנים, נתן לה סימנים, כלומר היה החשש הזה של כניסה בלילה, נשמע קצת מוזר. כי כמעיין אל לאה, כשבאו באמת להכניס את לאה לחופה, אז רחל אמרה, אשתק מכספה אחתי, עכשיו אחותי תתבייש, מסרה לה את הסימנים. זה סיפור ידוע אצלנו, סיפור שעל פניו נשמע באותו מקרה, לא יודע, אני מתקשה מאוד לחבר אותו לשום דבר ריאלי, יש כאן סיפור שלם באיכה רבה, מקור ארבע, אבל אני אפילו הסתפקתי להדפיס לכם אותו, אני לא מסוגל להגיד אותו בפה. הסיפור שמשופר כאן לא מסוגל להגיד אותו בפה, לא יודע. לא יכול להתחבר אליו, מתנגד לחלוטין לכאלה דברים, אבל רשמתי לכם את זה. מכל מקום נסתפק בגמרא בבבא בתרא, אני אנסה להסביר בגמרא הזאת את זכותה של רחל, מה שאני יכול. לא בטוח שאני יכול להסביר את זה עד תומי, אבל אני רוצה מדרשי חז"ל שיהיו מוסברים אצלנו. אז בואו נלך למקור 11. אולי, 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 זאת הכוונה. לא יודע, אומר את הדברים רק בחוסר ברירה. רמב"ן עומד כאן על שאלה חשובה מאוד, שנוגעת לסוף ספר בראשית, ואומר, יראה לי על דרך הפשט. שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף. רש"י מסביר על שמעון ולוי אחים כלי חמאס בחירותיהם. מסביר כי והפעם הרגו איש וברצונם עיקרו שור, שור זה יוסף, שנאמר בכור שורו אדר לו, כלומר שיעקב נזף בהם על מכירת יוסף. על יהודה אומר רש"י, גור אריה יהודה מטרף בני עליתה, שעלה מן הטרף גם של מעשה תמר וגם של מכירת יוסף, לא כלומר של הרצון להרוג את יוסף. אבל הייתי מצפה באמת, אם זה כדברי רש"י, שמכירת יוסף תתפוס מקום יותר חשוב בדברים של יעקב בסוף ימיו, ואשר על כן הרמב"ן אומר, יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף. אבל חשב כי הוא היה טועה בשדה, והמוצאים אותו לקחו ומכרו אותו אל מצרים. אגב, הרשב"ם טוען שזה גם נכון. הרשב"ם טוען שלא האחים מכרו את יוסף. כתוב, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מלבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. כן, משמע מדיינים מכרו אותו לישמעאלים. היי, כתוב, אני יוסף אחרי מה שמכרתם אותי מצרים, הרשב"ם מיישב את זה. זה בגללכם. אבל אני אומר כל השאלה הזאת, הרמב"ן. רק שנייה.
אבל אומר שיעקב לא ידע את זה. חשב כי היה טועה בשדה, והם מוצאים אותו לקחו ומכרו למצרים. כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתה. ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו. וכך נאמר ויצפו ליוסף לאמור, אמיר הצבא לפני מותו לאמור, ואילו ידע יעקב בעניין הזה היה ראוי להם שיחלו בני אביהם במותו לצפות את יוסף מי? כי נמצא פניו ולא אמרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מליבם דברים. מכל מקום על פי הרמב"ן מצטייר לנו כאן סיור מאוד מאוד מעניין. שבמריבה ובתחרות בין השבטים, יוסף יכול היה לגרוף את כל מקום. ושיעקב יגרש את האחים מעל פניו ויגיד, אתם מכרתם את הבן שלי למצרים, אתם הולדתם לי את מה שהולדתם, תלכו לכל הרוחות. ויוסף יגרוף את כל הרוחות. אולי יחד עם בנימין שלא היה אשם. ויוסף שתק ולא סיפר. אולי זוהי בבואה של הסיפור שרחל יכלה לגרוף את כל הקופה ולהינשא ליעקב כאישה יחידה, אבל כדי שלא לבקש את לאה, שתקה ולא סיפרה, וכך הייתה צריכה להתחלק ביעקב יחד עם לאה, כמו שיוסף ובנימין היו צריכים אחר כך להתחלק בירושה בארץ ישראל יחד עם בני לאה. אולי המדרש הזה הוא איזושהי בבואה לתובנה של הרמב"ן שאפשר שהייתה מוכרת גם לחז"ל. אני מעלה את זה כאפשרות, האפשרות הזאת לא ממש טובה בעיניי, אבל זה אפשרי. ואני רוצה ללכת לכיוון אחר בשטר שמציגה רחל לריבונו של עולם, כאשר תפילת האבות לא עוזרת, ובאה רחל ומציגה את תפילתה לפני ריבונו של עולם, מה זה? שאלה גדולה עולה ליעקב אבינו, כאן אני חוזר קצת לספר בראשית. למה שהה כל כך הרבה זמן אצל לבן? קודם כל זו התגלות, ב' הוא נדע על נדר, ג' אפס, אני לא רואה שהוא נענה שם כל כך. הייתי ביום, הכנתי חורף, בקרח בלילה, ותדע שנתי מעיניי. שבע שנים ראשונות הוא נאלץ, כי הוא הבטיח שבע שנים, תמורת הרחל, שבע שנים שניות הוא נאלץ, בגלל שאנחנו לא יקרה במקום אחר. אבל עוד שש שנים, בשביל מה? בשביל הקודים ופקודים ותלויים. אבל לא היה צורך לאבא שלו. למה היה צריך בדיוק בשביל הצום הזה להישאר אצל נבל? נראה מוזר. אני הולך לפני ההסכם של שש שנים, פסוק אחד קודם. אני זכור, אלוהים את רחל, אני שואל אלה האלוהים, אני אפתח את רחמה, ואתה אבא תלת בן. ואתה אומר, אסף אלוהים את חרבותי. נקרא את שמה שצריך למו, יוסף השם בגן אחר. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, היום יעקב בן לבן. וכו'. יעקב רוצה ללכת מיד אחרי שעברו שבע שנים. שבע שנים נוספות, שבע שנים ושניות, עברו כאשר נולד יוסף. יוסף נולד בסוף השנה השנייה. ולפתע, בצורה כל כך קלה, הוא נופל בפיתיון להמשיך לעבוד אצל לבן, מה קרה? נדמה לי שמפתח הדברים הוא התודה הגדולה שנתנה רחל לריבונו של עולם, על זה שנתן לבן. תמיד דברים וחוקים בין הילדים, אלה שכשנותנים להם סוכריה אומרים תודה רבה, ואלה שנותנים להם סוכריה אומרים שהכל יהיה בדברו. כן, אני אמרתי שהבן שלי הוא מסוג שלישי, נותנים לו סוכריה, הוא אומר עוד. זה מה שקרה? ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם בני בן אחר. כלומר, ברגע שנולד יוסף, מה חשוב לרחל?
עוד
אחד. זה לא סתם עוד. בואו נגיד, משמעות לשני בנים, כאשר כל אחת מנשות יעקב יש לפחות שני בנים. יש משמעות נוספות מופלגות מאוד להחזקת שני בנים. נזכיר שמהם יצאו מהם 12 שבטים, 10 לבנימין, 2 ליוסף. יש משמעות לשני בנים, ויוסף אומר, יוסף השם לי בן אחר. רוצה ללדת בן נוסף. מבחינה משפחתית ומבחינתו של יעקב, סליחה, זה לא הזמן לצאת לארץ ישראל. לצאת לארץ ישראל זה לרכוב על גמלים, זה לפגוש בדרך את הצבא של לבן, רודף אחריו, אחר כך לפגוש את הצבא של יעקב, אחר כך להילחם בשכם, אחר כך להילחם עם כל האנשים. בואו נגיד, גם אם אי אפשר היה לצפות כל דבר בראש, זה מסע מלא תלאות, קשה מאוד, מתאים לכל שוחר הרפתקאות, לא מתאים לאישה שרוצה להיכנס לבית. לא מתאים. יעקב מחליט להישאר עוד שנה, בינתיים יעשה עסק עם הכבשים, שרחל תלת, רחל איננו. לא ילדת, עוד שש שנים, קורה שם מה שקורה, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו. היום אומרים ליעקב, שוב אלי לסבותיך ולמולדתך ולאימך, המלאך מתגלה אליו בחלום, ואומר, אנוכי האל בית אל, אשר מושכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת בשום ארץ מולדתך. כל הנימוקים יש ליעקב לצאת. ויעקב מחכה לנימוק שנראה כאן לגמרי בשוליים, הוא לא בטח. מה הנימוק שהוא מחכה? שאנשים שלו ירצו לו ללכת. המשלוח יעקב, העיקר התחל בהתלאה השדה לרצונו, די ברור שם שבמרכז עומדת רחל. את מוכנה ללכת? אם רחל תגיד לא, אני לא יודע מה יעקב יעשה. מלאך אמר לו לעלות, אבל רחל אומרת לא, וכל מי שומע אנחנו שרים ביחד שני שירים, שלום עליכם, על אחרי השבט, ואחר כך יש את חיים מאמצע. מה השיר הדומיננטי? שומעים בכל המלאך, שומעים בכל האישה. ובכן, אני אומר, השאלה עולה. אבל רחל אומרת, כי הייתה כל מה שאמר אלוהים עליך עשית. ויעקב יוצא. ומהר מאוד מתברר שיש לנו כאן משולש, שאפשר יהיה להחזיק מהמשולש הזה, שתי צעות מידות. הליכה לארץ ישראל, לידת בן אחר, לידת בן נוסף, ומה הצעה השלישית? לחיות. משהו מהשלוש, מהשלושה האלה, ילך לאיבוד. או שלא הולכים לארץ ישראל, אחרי לא תדעת. או שתבדרי על לידת בן, תסכימי אולי שהוא ייפול בדרך, או שבכלל לא ייפצר, בכל המסעות הגמונים, ובכל ההרפתקאות האלה, ובכל המאבקים. לכן לא מבטא את הכנסות. לא ייפלא, אחרי כאלה מסעות, וכל מה שקורה שם בשכם, וכולי וכולי, וכל מה שקורה שם, והילד מתאפק שם למאיים, ולכדה על ידת הקורס, או מה שבדיוק קורה שם, אבל שההיריון איננו עולה כמו שצריך, בדלת רחל בדיקה שמידית. ורחל מבטרת בסופו של דבר לחייה, לא על ההליכה לארץ ישראל ולא על הבן. לא מבטרת על הבן, והנה אנחנו מגיעים לפרשת פילגש בגבעה, ומתברר ששבט בנימין נשמד, כמעט כולו, נותרו 600 איש. נשמדה מבנימין אישה, השבט מוחרם, לא יכול לעשות אף אחד. כלומר, שבט בנימין, או שמנה מסוג היות ויעזרו את כלל ישראל, או שהשבט פשוט יתאח ויחלה. ולכן בא ותענות בקדוש ברוך הוא ואומר, דיברות מה בשביל זה עשיתי את כל המסע. בשביל זה הספקתי ללכת. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אקודם. בנבואה בשביל. שאנו, אם הנבואה הזאת אכן נאמרה, בימי פירגש בגבעה, ערב מחולות שילה, ברור שלמה היא מקבלת, ושאול המלך. יוצא מבנימין, אומר על הבן ימיני האנוכי מקטני שבטי ישראל, עכשיו בנימין באמת קטן מאוד, ודווקא משבט בנימין נבחר מי שימלוך על ישראל, ושיכפר גם על החרפה שהייתה בחטא כלפי יבש גלעד. ויצאו. והמלכות יוצאת, וזו המשמעות, ויש תקווה לאחריתך. יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך. ומלכות שיוצאת מזרעה. איפה היינו? באות של עידן. לשאול המלך, שהוא ימלוך, מה האות? תזכירו לי. שני אנשים שבאים מכוח לכם. זה בדיוק הרגע שאסור לנו לקרוא את השם. מה נעשה? ואנחנו צריכים לעשות. ואני רוצה להבהיר דבר אחד על מה שנראית לי דרכו של המדרש. אם אכן, ובואו נגיד, פשוטו של מקרא אין ספק זה עולה על הספר שלו. בדיוק זמנו של בניהו, זה בדיוק המפעל של בניהו, וכי הייתי לישראל היה ואפרים בכור היו, והבן יקריא לי אפרים וכו' וכו'. זה פשוטו של מקרא וזה יהיה טוב. אבל אפשר שחזר ראו, שיש כאן נבואה נודדת שיכולה להיאמר פעמים נוספות. ואם נבואה שנאמרה על בנימין בפרשת פילגש בגבעה יכול נביא לשחזר אותה על עשרת השבטים, ממילא מוסמכים גם חז"ל נא לעשות, להמשיך ולשחזר אותה על חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, מרד בר כוכבא, ותמיד איפשהו באיזשהו מקום. תעמוד רחל ותפמפם, אני תובעת את השכר שלי. זה קרה פעם אחת בפילגש בגבעה, קרה פעם שנייה בעשרת השבטים, קרה כמובן לפני כן בחורבן שילה, כאשר ללא ספק הנביא שכתב את זה למד כאן את רחל עומדת ברקע. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ומה שקראנו על קלתו יש את פנחס הנביא רואה כאן את רחל ממנו זועקת ברקע וחז"ל הולכים ומרחיבים את זה. מי חורבן שבט בנימין? מי חורבן שילה? מי חורבן עשרת השבטים? גם אל החורבנות האחרים, שתמיד עומדת לנו זכותה של רחל, כי הקדוש ברוך הוא יאמר ושבו בארץ פיה.